טוב, אנחנו בביאור דברי רשב"י, ששלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא ניתנו אלא על ידי ייסורין, ואלו הן התורה, ארץ ישראל ועולם הבא. רשב"י הוא תנא, זאת אומרת, תנא זה חכם בכל התורה, מלא מאמרים של רשב"י בהלכה, מלא, הוא תנא ככל התנאים. בנוסף לכך, הוא השאיר לנו, בנוסף למה שיש לנו מדברי רשב"י במשנה, במשניות של דינים והלכה, יש לנו משניות בתורת הסוד. רבי יהודה הנשיא חיבר שישה סדרי משנה במשניות שבדינים והלכה, ורשב"י חיבר לנו סדרי משנה בתורת הסוד. אז רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה חכם בכל התורה כולה. וככה באמת אדם צריך להיות חכם. צריך להיות חכם גם בתורה, בתורת הנגלה, והוא צריך להיות חכם גם בתורת הסוד. לא שייך שאחד יהיה בקי בתורת הסוד, והוא לא יהיה בקי בתורת הנגלה. כמו שאחד היה אומר שהוא יודע משניות, אבל הוא לא יודע פסוקים. כמו שאחד יודע, אני יודע מה, תהילים, והוא לא יודע גמרא. מה אתה אומר?
אבל רשב"י היה יוצא מן הכלל, בתור תנא, אין לו תנאים כאילו אנחנו מכירים שהוציאו ספר של
תורת הסוד?
כך כן, כך גבוה.
ודאי שיש. ודאי שיש. יש לנו עוד ספרים בתורת הסוד. אתה שואל מתקופת התנאים? כן, למשל, יש ספר שקוראים לו ספר הבהיר. זה כנראה עוד לא עברת על כל הספרייה. ספר הבהיר. מה?
זאת תורת הבהיר.
זה תורת?
הבהיר, יש פסוק, זאת תורת הבהיר.
הבנתי, כן, הבנתי. כן, אז יש לנו עוד ספרים. מה? רבי עקיבא היה רבו של רשב"י. וכל מה שהיה לרשב"י, זה מתורת רבו רבי עקיבא. שהרי ארבעה נכנסו לפרדס, כמו שכתוב בחגיגה י' ד'. ומי נכנס לפרדס? רבי עקיבא, רבו של רשב"י. אז כל, זה כמו כל המשניות שיש לרבי יהודה הנשיא, מאיפה הן? מהתנאים שקדמו. כן. כן, ודאי. אז זה המצאה של רבי שמעון בר יוחאי? Made in רבי שמעון בר יוחאי. זה ודאי תורה שבעל פה, מה זאת אומרת? ודאי קיבלנו את זה בהר סיני. מה הספק בכלל? היה מותר לנו להתייחס...
מה היה החידוש
במערה?
החידוש איפה? שם במערה, שאמרו שגילה סודות.
מה שהיה החידוש במערה, שרבי שמעון בר יוחאי התעמק מאוד. הוא התעמק מאוד בהבנת היסודות שנמסרו לו. כמו שרבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכה על כל תג מן התגים שבספר תורה. אז משה רבינו שבא לשמוע, אמרת דברים חדשים. מה דברים חדשים? כן, דברים חדשים. אז איך יכול להיות שרבי עקיבא אומר דברים חדשים? חלשה דעתו. סוף השיעור, גומר רבי עקיבא שיעור, הכל הלכה למשה מסיני. מה הכל הלכה למשה מסיני? אבל משה רבינו, אמר שהוא שומע פה דברים חדשים. הוא שומע דברים חדשים בצורתם, בהרחבתם. כל היסודות האלה קיבל משה רבינו. אם זה, אם משה רבינו לא קיבל, אז זה לא שווה כלום. אמנם זה היום באופנה שאנשים ממציאים דברים יש מאין, הם הפכו להיות חדשנים גדולים, דברים שמעולם משה רבנו לא אמר, אבל מבחינתנו דברים שמשה רבנו מעולם לא אמר, זה לא שווה אפילו קליפת השום. בגלל זה מסכת אבות מתחילה במשה קיבל תורה מסיני, ומסייע ליהושע לזקנים, זקנים נביאים, נביאים מסעו עליהם שכניסה גדולה, ושמעון הצדיק היה משערי כניסת הגדולה, אנטיגנוס היה תלמידו, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן קיבלו מאנטיגנוס. ואפשר להמשיך, כן? עד רבשי, רבי הרמב״ם, בהקדמתו למשנה תורה, נותן את סדר תולדות מסירת התורה, ממשה רבינו עד רבשי חותם הגמרא. ודאי שתורת הסוד בא מסיני, מה זאת אומרת? מה זה רבי שמעון בר יוחאי המציא? אלא במערה הוא העמיק את היסודות, הוא קיבל מרבו, רבי עקיבא, והוא העמיק. מה זה אליהו הנביא? אליהו הנביא הכוונה סייעתא דשמיא, גילויים רוחניים עליונים, שמתגלים בליבו של החכם, להבין את הדברים לאשורם. חכם עדיף מנביא. גמרא מסכת בבא בתרא. רמב"ן על גמרא במסכת בבא בתרא דף י"ב. שמה הכוונה שחכם עדיף מנביא? שהחכם כל הזמן, כל הזמן, יש לו גילויים. אה, כן? כן, ודאי, כל הזמן יש לו גילויים. איפה? בלב. גילויים של האמת. זה ודאי רשב"י זה מרבי עקיבא. ורבי עקיבא זה מרבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע. ורבותיו זה ודאי מרבותיהם. וכו'. כל תורת הסוד. אחרת איזה ערך יש לזה. לכן גם מי שלא מאמין בתורת הסוד, זה נקרא שהוא לא מאמין בתורת משה רבינו. אחרת מישהו יכול להגיד, אני לא מאמין בתורת הסוד. היו כאלה. היו כאלה שרצו לומר שהם מחויבים רק לתורת הנגלה. גמרא. מה? זה לא ברור. זה לא ברור. א', זה נכון, שתורת הסוד לא הייתה גלויה אז כמו שהיא גלויה. היא במשך כמה דורות נעלמה. נסתרה מאוד. אבל גם על זה יש מחלוקת בין החוקרים. אם לידי הרמב״ם הגיעה תורת הסוד, הרב קוק כתב מאמר לומר שהשכל של הרמב״ם היה כל כך טהור וגבוה שהוא השיג בשכלו הקדוש מה שכתוב בתורת הסוד. לכן המקובלים מתייחסים לספר מורה נבוכים כספר של קבלה. זה משמש אסמכתה.
למה קבלה? למה
מתייחסים
לנושא הזה כקבלה?
כי זה רק קבלה. נכון, אתה צודק. אבל פה זה עוד יותר קבל. זאת אומרת, בתורת הנגלה, גם השכל, קל וחומר, אתה עושה בעצמך קל וחומר. אתה יכול, יש פירושים מחודשים. פירושים מחודשים זה פירושים שאפשר לחדש על פי 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. קל וחומר. קבלה אין קל וחומר. קיבלת או לא קיבלת? קיבלת, קיבלת. לא קיבלת, לא קיבלת. זה כמו נבואה. אתה יכול, לא יכול להגיד, אני חושב שאני נביא. טוב, זה שמענו. אתה חושב שאתה נביא. או קיבלת או לא קיבלת. לכן זה נקרא קבלה. ובגמרא, דברי הנבואה נקראת דברי קבלה. ככה הם נקראים. נביאים, ספרי נביאים. דברי תורה מדברי קבלה, לא ילפינן. זאת אומרת, לא מחדשים הלכות מספרי נביאים. ספרי נביאים, אם כן, נקראים ספרי קבלה. זה או קיבלת או לא קיבלת. טוב, אז אנחנו עכשיו צריכים לענות לשאלה, למה שלושת המתנות האלה לא ניתנו אלא על ידי ייסורים. וביאור דבר זה, מה שאלו שלושה דברים ניתנו על ידי ייסורים? מפני שכל אלו שלושה דברים הם קדושים. כי ארץ ישראל היא הארץ הקדושה, אשר הארץ הזאת היא נבדלת. מה זאת אומרת היא נבדלת? מה? היא לא טבעית. היא לא טבעית. היא לא שייכת לסדר הטבעי. היא נבדלת. מדרגתה שונה ממדרגה טבעית. היא קדושה. הקודש הוא למעלה מן הטבע. הוא נכנס לתוך הטבע. אבל הוא מתחיל ממקום גבוה יותר. היא נבדלת. יש בה השכל יותר משאר הארצות. המהר"ל בכלל אומר שיש בארץ הזאת שכל. כן, יש לי פה ליקוט לקט מקורות על זה.
מה, זה שונה מתוכל פרי של פה, פרי של חול הרב?
מה?
שונה מתוכל פרי של פה, פרי של חול?
כן, ככה אומר הבית חדש על הטור. מה שאמרת, שמי שאוכל פרי שגדל בארץ ישראל, בזמן אכילת הפרי הוא יונק שכינה. אתה אוכל בשר ואתה מקבל שכינה. אתה מקבל חוכמה. הנה יש לי לקט מקורות. כתוב, וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. כתובות, אמר אביי, ואחד מן היו, אחד מהם, זה מבני ארץ ישראל, עדיף כתרי מינן. חכם מארץ ישראל שווה שני חכמים בבבל. זאת אומרת, ברוך שיש. אחר כך קידושין ממתת, 10 קבין חוכמה ירדו לעולם, 9 נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולם כולו. אבות דרבי נתן, חכם אדר בארץ ישראל ויוצא חוצה לארץ, פגם. הציעו לו משרה טובה. חכם מארץ ישראל, הציעו לו משרה. אני מכיר אחד כזה. היה תמיד חכם בארץ ישראל, הציעו לו להיות ראש ישיבה שם.
בפירו?
לא בפירו, במקום אחר. באירופה. משכורת טובה, תנאים טובים, מת. אף אחד לא מבין בדיוק איך מה קרה לו. תוך כמה ימים, פף, מת. פגם. ואף על פי שפגם, משובח הוא יותר מכל המשובחים שבמדינות. יש בלי סוף מקורות. בלי סוף.
יש סיבות שמותר לצאת
לארץ. יש סיבות שמותר לצאת לארץ, למשל ללמוד תורה.
ללמד,
כתוב ללמד?
ללמד.
זה אתה אמרת.
ברגע שאני מלמד מישהו,
כתוב, כתוב ללמוד. שליחות. מתי מותר לצאת לחוץ לארץ ללמד תורה? אם זה תירוץ כדי להעלות אותם לארץ ישראל. זאת אומרת, אתה יוצא, זאת אומרת, אני, וואו, רב מארץ ישראל. הוא כידוע, הוא יודע הרבה יותר. אז כולם מכבדים אותו, זה, כולם... והוא נותן שיעור בגמרא, פשוט כולם מתפלאים, שיעור בגמרא. בסוף הוא אומר להם, וכתוב בגמרא בסוף מסכת טובות, שחייבים לעלות לארץ ישראל. אחיו אמר, כולם עולים. ככה זה.
אבל יש המון 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 שליחים, שבמזרח, בכל בחול.
הם ודאי, הולכים.
שבת קודש, הם לא שולחים אנשים לארץ, הם פשוט מלמדים אותם שם, הם אלה שמביאים. מביאים את התורה לתוך הנשמה שלהם.
טוב, אז מה אתה אומר? להציל אותם, זה פיקוח נפש. זה משהו אחר. כן, יש לי עכשיו תלמיד שיצא לשלושה חודשים להודו. הוא הולך לעשות צמח סדר. לאנשים, זה הצלת נפשות. כולם מסתובבים שם, הולכים לאיבור. שם הוא אוסף את כולם, מדבר איתם, נותן להם שיעורים. זה מה? לא, לא, לא באופן פרטי, יש ארגון כזה. מסודר. לא, זה משהו אחר. אז זה שליחות של הצלת נפשות, פיקוח נפש.
יש כמה ארגונים
כבר. ברוך השם. יש המציל גופו של אדם, יש את המציל את נפשו, שזה יותר ממציל את גופו. כמו שגדול המחתיו יותר מן האורגו, גדול המציל נפשו יותר מן המציל גופו. זה ברור. זה דברים. טוב, זה עכשיו אם כן, ארץ ישראל, זה נקרא ארץ נבדלת. יש בה שכל יותר משאר הארץ. זאת אומרת, שכאן יש גישה יותר ישירה לחוכמה. בדרך כלל, בכל מקום, החומר הוא חוצץ מפני הרוח. החומר מהווה מסך. ארץ ישראל זה מסך דק. זאת אומרת, אור החוכמה מתנוצץ בקלות. בקלות, 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 מבינים. אווירה דארץ ישראל מחכים. בבטרה קופנון ח'. עד כדי כך שרבי זרע, כשהוא עלה לארץ, צם מעט צומות. למה? לשכוח תורת בבל. אני רוצה לקנות תורת ארץ ישראל. תורה חדשה. אם אני אנסה ללמוד תורת ארץ ישראל כקומה נוספת לתורת בבל, אני אהיה מוגבל. זה הבנות שונות. צם מעצומות. כן. במידה מסוימת,
אפשר לראות שבכל העולם, כולם קוראים למדינה הזאת, לארץ, להולילנד, ארץ הקודש, כל דבר קוראים לזה, בכלל ירושלים, מכנים אותה כעיר הקודש.
כן.
זה קצת מוזר שכל מדינה בעולם
דווקא קוראה
למדינה הזאת ארץ הקודש.
זאת אומרת, מרגישים, יודעים, מבינים את זה. נכון, בוודאי, אתה צודק. ואם לא כן שהיה לארץ ישראל מעלה זאת, לא היה אווירה דארץ ישראל מחכים ביותר משאר הארצות, ולא היה בארץ ישראל דווקא הנבואה. מפורש, כוזרי.
איך זה כתוב אווירה לישראל מחכים?
בבא בתרא קוף נון ח'. כן. זאת אומרת, זה שארץ ישראל היא ארץ הנבואה. למה? כי היא לא מהווה מסך בין האדם לבין דבר השם. בכל העולם, בין, הרי השם כל הזמן מדבר, כידוע. אז למה לא קולטים? מסך, מה לעשות? בכל העולם יש מסך כבד. לא נותן לדבר השם לעבור. בני אדם שקועים במנטת שערי חומר. חומר ולבנים. הכי גרוע מצרים. בבל. כל מיני מקומות. פה בנו מגדל בבל, פה בנו פירמידות. קיצור, חומר. חומר ולבנים. מסך. ארץ ישראל, אין מסך. כמו שאמר יעקב אבינו, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. זאת אומרת, פתח, חלון פתוח, אשנב פתוח ישר אל השמיים. משם קולטים חוכמה. זה ברור. וביארנו זה במקומות הרבה. זה ידוע שארץ ישראל מיוחדת לנבואה. אם כן, מתנה ראשונה נבדלת ארץ ישראל. מתנה שנייה נבדלת והתורה שהיא חוכמה אלוקית. אין בה דבר גופני. זאת אומרת, זה לא חוכמה טבעית. תורה זה לא פיזיקה, זה לא כימיה, זה לא מתמטיקה, זה לא שכל טבעי. זה למעלה מן השכל הטבעי. לכן זה יכול גם לרומם את האדם למדרגה שהיא למעלה מהמדרגה הטבעית. יכול לתת לו חיי נצח. דיברה תורה כלשון בני אדם. ככה אמרו חכמים. מה זה אומר שדיברה תורה כלשון בני אדם? שהתורה היא לא חוכמה של בני אדם. כי אם התורה הייתה תורה של בני אדם, אז למה צריך להגיד דיברה תורה כלשון בני אדם? אף אחד לא אומר דיברה פיזיקה כלשון בני אדם, אז מה אתה רוצה שידברו? אלא התורה היא לא חוכמה של בני אדם. ובני אדם באמת לא היו יכולים לתפוס כלום ולהבין כלום. כלום! אין לנו תפיסה בתורה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו תורה. אז מה הוא עשה? הוא הלביש את התורה בלבוש. דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אתה קורא, כן? שאברהם אבינו רחב על החמור. מה אתה מיד רואה לפניך? כמו הטיפשים עושים ציורים לתנך, ומיד איזה בדואים כפייה על חמור. ובשביל זה אתה צריך את התורה. דיברה התורה כלשון בני אדם. החמור של אברהם אבינו זה גם החמור שרחב עליו משה. זה לא אותו זמן, נכון. זה גם החמור שירכב עליו המשיח. הגזמת. אותו חמור. מי אברהם אבינו עד למשיח? אותו חמור. מה זה חמור חי יותר ממתושלח? עכשיו הבנת שלא הבנת כלום. זה לא מה שחשבת. החמור שמדברים עליו זה לא החמור שחשבת עליו. זה לא החמור שחשבתי עליו. אז למה התורה אמרה חמור? כי אם היא לא הייתה אומרת חמור, היית רואה ברק בעיניים, וישאלו אותך, מה קראת היום? לא יודע. לא הבנתי כלום. הרמב"ן מרמז על זה בהקדמתו לפירוש של התורה, שכל מילה בתורה זה שם השם, ושאפשר לחלק בצורה שונה את האותיות ואת המילים ואת המשפטים. זאת אומרת, דיברה תורה כלשון בן אדם, כדי שתהיה לנו איזושהי תפיסה, משהו. והרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, לוקח את כל המילים האלה שנאמרו, כל הביטויים שנאמרו כלשון בני אדם, ולאט לאט הוא מראה לנו שכל הביטויים האלה שנאמרו כלשון בני אדם, מרמזים לדברים ספיריטואליים, רוחניים, שממיים, אלוקיים, עליונים. והשם ישב על הכיסא. אל תזאת, הבנת שלא מדובר על כיסא. אבל למה אמרת כיסא? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? זאת הכוונה להתגלות שלו. מה זה? לא מבין. אז השם ישב על הכיסא. אבל אחר כך אתה צריך לעשות אתה את העבודה של הפשטה. כן? כל עבודתנו בקיצור זה הפשטה. זה אבסטרקציה. להבין שמדובר פה במושגים רוחניים עליונים. כן.
אבל מה שכתוב, אברהם, חמור של אברהם, אז היה חמור,
כן, אף על פי שאתה יודע שהרמב״ם מסביר חלק מן הדברים שנאמרים בחומש בראשית כחזון נבואי. למשל. זה שיטת הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם, הוא אומר, תיקח ברצינות מה שמספרים לך. מדברים איתך על דברים רוחניים. בכמה פרשות זה מתגלה? הרמב"ן בא בביקורת. אומר, אם אתה מתחיל ככה, אז תגיד שהכל זה חזון נבואי. יש תלמיד חכם גדול מאוד, ממגורשי ספרד. שמו היה רבי אפרים אנקאווה, זכר צדיק לברכה, היום במקום אנקאווה אומרים אל נקווה. הוא היה ממגורשי ספרד, מן הגירוש הראשון. היה פעמיים גירוש ספרד. הראשון היה ב-1391 למניינם. הוא מן המגירוש הראשון, הוא הגיע והתיישב באלג'יר, בעיר הנקראת קלמסן. והוא חיבר ספר, ליישב את המחלוקות שבין הרמב״ם לבין הרמב״ן, שבעצם הם מסכימים. ספר הזה נקרא שער כבוד השם. ספר חשוב מאוד. אבל הרמב״ם הולך לכיוון הזה, שבאמת חלק מן הדברים הם חזון נבואי. הם מדברים, זה מתאים כמובן לשיטתו במורה נבוכים, שהוא אומר שכשכתוב שהשם ירד על הר סיני, הכוונה משהו רוחני. זאת אומרת, אתה חייב להגיע לזה. בסדר, זה לא סותר לומר שבאמת הדברים היו במציאות, בבחינה זאת שגם דברים גדולים מתגלים במציאות הממשית. מתי להגיד שזה היה רק חזון, ומתי להגיד שזה היה מציאות? בשביל זה צריך להיות הרמב״ם. זה בדיוק השאלה ששואל אותו הרמב״ן. למה החלטה שפה זה חזון נבואי, ופה החלטה שזה לא היה חזון נבואי? אז תתחיל להגיד שהכל זה היה חזון נבואי. טוב, זה הרמב״ם. הוא יכול, מתוך הבנתו התורה, לומר מתי התורה התכוונה לומר שזה היה חזון נבואי, מתי התכוונה להגיד שזה היה במציאות. אבל זה לא סותר. גם אם זה היה חזון נבואי, אז דברים גדולים ואלוקיים מתגלים גם במציאות. אבל צריך לדעת שהעיקר זה באמת העניין הרוחני שבזה. שכשאתה מדבר על החמור, אם חזל אחר כך המהר"ל צריך בספרו באר הגולה להסביר איך החמור הזה חי כל כך הרבה זמן. שבעצם הכוונה בחמור למושג מסוים. תורה זה נבדלת. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. ובאמת יש אנשים כאלה, איך אני יודע איך לקרוא להם, פשוטי שכל, כדי להסביר את התופעה הזאת, שהם לוקחים את התורה ואומרים, זה רק מה שהתורה אומרת. תיקח אברהם, תשים אותו על חמור, וזה מה שיש. אין יותר מזה. אם אתה רוצה, תוסיף לו כפייה, זה יהיה מתאים לנוף הים תיכוני, ואנחנו מסודרים. לא, מה לעשות? כן. נכון, נכון, כמו שיהושע ויריחו באמצע הלילה פתאום רואה איש חרבו שלופה עומד לפניו. עלינו? הלצרינו? מי אתה? לא, אני לא מכיר אותך. ראש אקה לא אמר לי שיש לנו אחד כזה. מאיפה אתה? כן? אז הוא אמר לו, אתה לא מכיר אותי. אני יוצא בכל מלחמה, אני בראש. מלאך השם צבאות. כן, אתה סודק. יהושע ראה איש. חרב ביד. מגלה לו שהוא מלאך השם צבאות. טוב, אז דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על התורה. עכשיו, יותר מזה עולם הבא. כן. אין דבר בגופני, כלומר, זה לא חוכמה טבעית. זה לא חוכמת החומר. כן.
מה זה אומר, לא חוכמת החומר?
זה אומר שאתה, כשאתה לומד תורה, אתה צריך לצפות ולחפש ולמצוא דבר שמעלה אותך למדרגה שהיא מדרגת הקדושה. זה לא רצפט לנהל את החיים בעולם הזה בצורה טבעית יותר טובה. זה לא הרצפט. עצות אנושיות פשוטות, אז תקבל. אבל כאן המטרה זה דבקות בשם. הכוונה זה אלוקות. המטרה של התורה זה אלוקות. זה להתקרב לאלוקות. להתקרב לנצח, להתקרב לטוב הגמור, לטוב המושלם. להתגבר על כל החסרונות. חסרונות הנפש, חסרונות בעולמיות, עולמיים, זה העניין, זה המטרה של התורה. איפה שהטבע לא יכול לתת תשובה. הטבע לא יכול לתת תשובה. החוכמה הטבעית לא יכולה לתת תשובה לאדם. אז שם, למשל, אתן דוגמה, כן? האדם רוצה לדעת בשביל מה הוא חי. למה הוא נברא? חוכמה טבעית לא יכולה לתת תשובה לשאלה הזאת. היא לא יכולה לתת תשובה. התורה נותנת לאדם את הפרספקטיבה הזאת. היא נותנת לאדם קשר בלתי אמצעי עם נותן התורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, נותן התורה. היא מחברת את האדם אל נותן התורה. חוכמה טבעית מחברת את האדם אל המציאות הטבעית. ומציאות טבעית היא מציאות מוגבלת. היא מציאות לא שלמה. היא מציאות חסרה. היא משאירה את האדם בעולם שיש בו טוב ורע. מטרת התורה זה לקדם את האדם ואת העולם למציאות של כולו טוב. בלי חיסרון. בלי מיטה. סוד פרה אדומה. המטרה שלנו היא להגיע למצב שבו לא רק שאנחנו נתערים מתומת מת, אלא מסלקים תומת מת. שלא תהיה מיטה בעולם. שלא יהיה מקור לתומה יותר. המציאות הטבעית זה, טוב, תשמע, זה מה שיש. התורה אומרת, לא, אנחנו לא מתעסקים ביש. אנחנו מתעסקים במה שצריך להיות. לכן יש פה התמודדות. בין אלה שדבקים בריאליה, כלומר ביש, במצוי, בתכלס, זה מה יש, מה אתה רוצה? לבין המאמינים, המאמינים במה שצריך להיות, במה שצפוי להיות, במה שאפשר להשלים מן היש. בזה עוסקת התורה.
התורה היא לא, כי
אפשר להגיד, התורה
איננה חומר, כי איננה חוכמת חומר, כי התורה היא
הכל,
תורה
היא
תורת חיים,
קשורה
לכל דבר,
כן, זה נכון מה שאתה אומר, והדברים הגדולים לא ניתן להגדיר אותם, אלא בשלילת הדבר המקביל. הבנת למה אני מתכוון עכשיו? בערך. זאת אומרת, אני לא יודע מה להגיד, מה היא המציאות האלוקית. אז מה אנחנו אומרים? אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, והוא חי העולמים. זאת אומרת, אנחנו שוללים ממנו כל חיסרון שבדרך כלל מתגלה במציאות הטבעית. אנחנו שוללים. זה אותו דבר. כשאני אומר שהתורה היא לא חומר, היא לא דבר גופני, הכוונה לשלול את הצמצומים הרגילים שיש במציאות החומרית. לשלול את זה. לשלול את הצמצומים האלה.
לשלול את הצמצומים שנמצאים איפה?
במציאות הטבעית ובמציאות הגופנית. למשל, ניתן דוגמה, חוכמה טבעית משתנה. חייבת להשתנות. זה שיש התפתחות במדע, זה חוק במדע. זה לא שכאן... תשמע, חשבנו שהמדע מגלה את החוקים, וזהו. ומה זאת אומרת? איך יכול להיות שפתאום מישהו יבוא ויגיד שחוק מסוים הוא לא חוק נכון? היום המדע אומר, אין דבר כזה חוק מוחלט. אין, לא קיים. בגלל כמה סיבות? בין היתר, בגלל שיש התפתחות העולמות. איך זה יכול לתת חוק מוחלט לדבר שמתפתח? אי אפשר לתת חוק מוחלט לדבר המתפתח, נכון? אבל בתורה אין שינוי. למה? כי התורה היא חוכמה שלא תלויה בדבר חומרי. אין התפתחות. זה כבר כולל את כל הנצח.
לא, התפתחות.
מה? אצלך. אצלך יש התפתחות. אבל במקור הרוחניות זה היש המוחלט. איך יכול להיות התפתחות ביש המוחלט? אם תהיה התפתחות ביש המוחלט, זה אומר שהיש הזה הוא לא היה מוחלט. אז איפה היש המוחלט?
הרב אמר שזה תמיד אור אחד, וכל שהכלי נפתח.
זהו. זה היש המוחלט. התורה זה היש המוחלט. זאת החוכמה המוחלטת. איך יכול להיות שיש התפתחות? אלא מגילויים כל הזמן. נכון? אתה צודק. מישהו יבוא ויגיד, שמה, אבל התורה של היום זה לא התורה שהייתה לפני 100 שנה. נכון? גילויים נוספים. אבל זה אותו יש. זה לא יש אחר. תורתנו היא תורת רמב״ם, תורתנו היא תורת רש"י, תורתנו היא תורת רבי עקיבא, תורתנו היא תורת עזרא הסופר, תורתנו היא תורת משה רבין. כן? כן, ירידת הדורות במובן הפרטי. במובן הפרטי. במובן הפרטי יש ירידה, כי אנחנו רחוקים יותר מן המקור. אנחנו מתרחקים מן הזרקור. אנחנו מתרחקים מן הנר. כמו שאתה הולך בחושך, וככל שתתרחק ממקור האור, אז אתה יותר בחושך. מקור האור זה בריאת העולם. שם הופיע ויאמר אלוקים יהי אור, ובגלוי זה הסיני. כן? זה סיני. מתרחקים מתן תורה. אז משה רבינו, כן? ולאט לאט יש ירידה במובן הפרטי. במובן הכללי זה הפוך. יש הצטברות הטוב. הכללי, הצטברות הטוב. הטוב מצטבר. זה פשוט שהטוב מצטבר, כי הטוב זה האמת. מצטבר, הטוב מצטבר, זאת אומרת, שהיום יש לנו את כל החוכמה של הדורות הקודמים. אבל יש אנשים שהם לא... טוב, זה תלוי כמה אתה תלמד את כל הדורות של... את החוכמה של כל הדורות הקודמים. תלוי כמה אתה תלמד. אבל היום, כן, אתה פוטנציאלית, יכול לדעת הכל, ותאר לעצמך מה יצטבר במשך הדורות. כן, לכן אנחנו יכולים לפתור היום בעיות מאוד מסובכות. תאר לעצמך שאני יודע מה, לפני 1,000 שנים, היו צריכים לפתור את הבעיות הרפואיות שמתעוררות היום. מבחינה הלכתית, אני מתכוון, כן? לא פשוט. היום יודעים לפתור. למה? הצטברות. כבר החכמים של הדור הקודם ביררו יסודות, על פי היסודות שהתבררו לפני 100 שנה קודם, וכו' וכו', יש הצטברות. כן, זה ברור. וכו', עוד הרבה דברים, הם מצטברים. הטוב מצטבר. הנה, הגאולה. זה טוב מצטבר. הגאולה שלנו היום היא התוצאה של כל שלבי הגאולה שהצטברו מאז שנת 4000. אלפיים שנות תורה, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. זאת אומרת, עכשיו אנחנו כבר מאז, מזמן, אנחנו בשנות משיח. אבל עכשיו אתה מרגיש, נכון, כי זה יצטבר. ולכן באמת, במשך הדורות, גדולי ישראל אמרו, זה השנה. וזה יצטבר. עוד פירור, ועוד ניצוץ, ועוד התקדמות, ועוד וכו' וכו'. מצטבר.
יש דברה שאומרים שהעולם, 6,000 שנה האלה, הם כמו ימי הבריאה. כשמתי שנגמרים, מגיע יום השביעי. זה כאילו לא חושב נמצאים בשישי בצהריים. וב-240 שנה האלה אמורים להזכיר כל כך הרבה דברים. משיח, גורגוג, תחיית המתים, כל הדברים האלה. ואם כל כך הרבה דורות חשבו שהנה זה מגיע, זה לא כל כך הגיע. דור מתמשך פשוט. זה
נראה
כאילו זה
רק
פשוט נמשך ונמשך ונמשך
ונמרח כזה. תשמע, אתה ממלא כוס. כן? מי ששם את הטיפה הראשונה, הוא אמר, זהו, אני ממלא את הכוס. צוחקים עליו. אמרו לו, אתה צוחק? אתה ממלא את הכוס, תסתכל על הכוס שלך ריקה. לא ריקה, יש טיפה. אבל, אחרי 2000 שנה, שמו הרבה טיפות. ביום אחד, הכוס מלא. סך הכל, כדי למלא את הכוס בסוף, יכול להיות שאתה תשים טיפה של מילימטר, ופתאום הכוס מלא עד, על גדותה. אבל הטיפה שלך, היא טיפה שבנויה מכל הטיפות שקדמו. רק ההבדל הוא, שאתה כבר מאוד קרוב למילוי הכוס. אז הטיפה שלך, שככל זעירה שתהיה, היא מסוגלת להשלים מה שתרחו במשך דורות. לכן זה לא מפתיע שבסוף זה מגיע. אבל פי שלכאורה אתה לא עושה, מה עשו במשך כל הדורות, וניסו, והשתדלו, והתפללו. נו, אז מה זה הלך לאיבוד? זה לא הלך לאיבוד, מה חשבת? זה הכל מילא את הכוס, בסוף, הכוס מלאה. מכוח כל הטיפות שהצטברו קודם. עכשיו, ויותר מזה עולם הבא, שאין שם אכילה ושתייה, ומסולק העולם הבא מן הגופניות לגמרי. ומפני זה נקראו אלו שלושה דברים, מתנות. כי המתנה היא מה שאינו שייך לאדם מצד עצמו. וניתן לו מזולתו. זאת אומרת, זה לא בא ממך. זה חייב לבוא ממקור גבוה. קדושים תהיו כי קדוש אני. זאת אומרת, זה בא ממני שאתם קדושים. וכן האדם הוא בעל גוף חומרי. ואין מצידו הדברים האלו שהם דברים נבדלים אלוקיים. זאת אומרת, לא מאיתנו. לכן זה נקרא מתנה. אתה חונן לאדם דעת. מתנת חינם. אתה חונן. זה בחנינה. מתנת חינם. ולכך לא ניתנו רק על ידי ייסורים. או, עכשיו אנחנו רוצים להבין. למה דווקא על ידי ייסורים? שהם ממעטים את החומר וגוף האדם ומסלקים את פחיתותו עד שהאדם ראוי אליו דברים האלוקיים ולכך לא ניתנו אלו שלושה דברים לאדם רק על ידי ייסורים שהם מיעוט הגוף החומרי ואז ראוי האדם אל אלו דברים הקדושים הנבדלים ואין כאן מקום לפרש המאמר הזה והתבאר במקום אחר יותר באריכות. הכוונה בנתיב היסורים, בנתיבות עולם. עכשיו, מה אומר המהר"ל כאן? הרי אם זה לא תלוי בנו, אז אין לנו על זה דיברנו אתמול. אם זה מתנה, זה לא תלוי בנו, אז אנחנו בעצם לא צריכים קניין. לא צריכים קניין, זה מתנה. קדוש ברוך הוא מקנה. מה ההבדל בין קניין לבין מתנה? בקניין אתה צריך לעשות פעולת קניין. במתנה מישהו מזכה אותך. אז למה צריכים את היסורים? הרי במתנה אין צורך בפעולת קניין מצד מקבל המתנה. תשובה, כי המתנה שהקדוש ברוך הוא, המתנות שהקדוש ברוך הוא מזכה אותך בהן, הן מתנות שלא לפי המדרגה שלך. זאת אומרת, אתה חייב להכשיר את הכלים שלך להיות קולט המתנה. המתנה ניתנת לך.
גם היסורים פונטורים.
ודאי. היסורים האלה מכשירים. הם בעצם מרחיבים את הכלים לקבלת אותה מתנה. המתנה ניתנת לך, אבל תאר לעצמך שמישהו בא ומביא לך מתנה. מה? זוג חדש, התחתנו לפי יומיים, דופקים אצלם בדלת, ואומרים, רבותיי, קיבלתם מתנה. אה, יפה מאוד, איפה זה? מחפשים את המתנה ביד של הנותן. הוא נותן להם כרטיס ביד, מקרר. אומר, מה מקרר? כן, מקרר. קיבלתם מקרר מתנה. הדודה מאמריקה קנתה לכם מקרה. טוב, אפשר לקבל את המקרר? מה, אתם רוצים שניתן לכם את המקרר פה? המקרר למטה, הוא מחכה. אז מה, מה עושים? אז אנחנו רוצים, אנחנו מאוד שמחים. בדיוק היינו צריכים מקרר. נו, רבותיי, אתם צריכים כבר לטפל בזה. עכשיו, זה כבר העבודה שלכם. לטפל בהכנסת המקרר לבית. צריכים סבלים. צריכים לראות שהמעלית פועלת כדי שהסבלים יוכלו לשים את המקרר במעלית. צריכים כנראה לפרק את הדלת, כי המקרר לא עובר, הפתח הוא צר, צריך להוריד את הדלת. סיפור. רגע, אתם רוצים את המקרר? כן או לא? רוצים? מה זה רוצים את המקרר? אנחנו לא יכולים בלי מקרר. נו, אז קדימה. רבותיי, תתחילו לעשות מה שצריך כדי לקלוט את המתנה. שלוש מתנות טובות ניתנו לישראל, זה לא מתחיל מאיתנו. זה הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותנו למדרגה שהיא למעלה ממדרגתנו, אבל אנחנו לא יכולים לקלוט, יש לנו מגבלות אובייקטיבית, יש לנו מגבלות. למה? כי אנחנו בעלי גוף, כי אנחנו בעלי חומר, כי אנחנו בעלי צמצום. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו דרך ארץ ישראל, דרך תורה ודרך עולם הבא, הוא רוצה לתת לנו נצח, רוצה לתת לנו טוב מוחלט, טוב שאינו נגמר, עולם שכולו טוב. אז מה עושים? נו, קדימה לעבודה, לקלוט את המתנות. צריך בשביל זה לעשות עבודה, והעבודה הזאת היא חייבת להיות מטיב המתנות. אגיד, אני אעשה עבודה מה שאני רוצה. הייסורים הם תהליכים כאלה שעוברים על האדם ומכשירים אותו לקליטת המתנה. עכשיו, ייסורים, רבותיי, זה לא חייב להיות מכות. כשאדם מזיע על סוגיה בגמרא, זה ייסורים. פעם מספרים שאגרה, אתם יודעים שאגרה היה סגור או מסוגר בחדר, לא זז משם. והיה אסור להפריע לו. שקוע בתורתו. היום אחד, תלמידו, רבי חיים מוולוז'ין, הגיע, כל הבית כמרקחה. מה קרה? כל יום היו דופקים בדלת, עונה, מכניסים לו אוכל, וסוגרים דלת, ממשיך. לגבח שלושה ימים, לא פתח את הדלת. מה לא אנחנו יודעים מה לעשות? אז רבי חיים מוולוז'ין אמר, אני נכנס. אתה נכנס? אני נכנס. פיקוח נפש, אני נכנס. פתח את הדלת, והוא ראה את הגרה עם הראש על השולחן. כולו חיוור. בקושי נושם. רבינו, מה קרה? הוא אומר לו, לא הצלחתי לפתור את הסוגיה. לשלושה ימים אני יושב לסוגיה הזאת, לא הצלחתי לפתור. אז אומר לו רבי חיים, טוב, אני מוכן לשבת עם הרב, בוא נעשה לבדוק ביחד. בוא נקרא ביחד את הסוגיה. זה הייתה לו אובסטר. שם מגבת מסביב לראש מרוב כאבים. ישבו ולאט לאט התחילו לברר את הסוגיה. ייסורים. זה לא פשוט. זה לא חייב, יש ייסורים של אהבה. זה לא... שומעים ייסורים, חושבים מיד. זה דבר שצריך לרקח את ההתנגדות הטבעית שיש למדרגה העליונה שאתה אמור לקנות בשלושת המתנות האלה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו. כי אנחנו שייכים למדרגה הזאת. שלוש מתנות טובות הקדוש ברוך הוא נתן לישראל, כי אנחנו מעצם בריאתנו שייכים לזה. הקדוש ברוך הוא לא יוותר לנו. אבל אנחנו הופענו בצורה של בני אדם. אז אנחנו צריכים להכשיר את הכלים לקלוט את האור העליון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה בנו. כן.
אבל גם התורה, שאפשר להבין איך היא נקנית ביסורים, שזה להזיע מלימוד, או אפילו הכשרת הקרקע, שגם זה הכשרת ארץ ישראל, שגם כושר להזיע.
לייבש את הביצות.
והעולם הבא הוא לא דבר שאפשר להזיע בשבילו, כי הוא לא קיים, הוא מעבר אלינו.
בוודאי שאפשר. מה זאת אומרת, אתה לא מקיים מצווה. וחוץ מזה, אתה חושב שכדי לקנות עולם הבא, זה לא קשור לשני הדברים הקודמים? זה לא קשור לארץ ישראל ולתורה? רבי אברהם בן עזרא, יש לו פירוש על יעקב אבינו, שקנה את חלקת השדה אשר בשכם. אומר רבי אברהם עזרא, למה כתוב את חלקת השדה? למה לא כתוב כמו אברהם שהוא קנה את השדה? למה כתוב את חלקת השדה? אומר רבי אברהם עזרא, גזירה שווה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חלקת השדה. מכאן שכל הקונה 400 בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. ככה מסביר רבי אברהם עזרא. אתה רוצה עולם הבא? כן, תקנה ארץ ישראל. אבל ארץ ישראל זה לא פשוט לקנות. זה מלחמות. זה מאבקים. זה סיבוכים. זה כסף. מסירות נפש. אתה רוצה עולם הבא? לא. צריך להזיע. תתחיל להסתובב. כל טוב. מחר זה יום שלישי.